אז הקלטתי בכליל פרק עם דוקטור סטיבן פולדר, שלדעתי יצא מאוד מעניין ומיוחד. אנחנו מדברים הרבה על רוחניות ועל בודיזם ועל מדיטציות ועל מחשבות ואיך הן גורמות לנו לצאת מהרגע שאנחנו נמצאים בו, ועל החוויה הפסיכדלית שהוא חווה בארצות הברית ואיך היא קשורה לעולמות רוחניים, ועל רגשות בבודיזם ועל איך כדאי להתחיל לתרגל מדיטציה, אז שווה להישאר. עברה קטנה, אנחנו מדברים שם על מדיטציה שנקראת מדיטציית ויפאסנה, יש כרגע שתי עמותות בארץ שמעבירות ריטריט של 10 ימים מהסוג הזה של המדיטציה, אחת היא תובנה, שזאת העמותה שדוקטור פולדר ייסד, והשנייה היא דאמה פמודה, שהן מלמדות בשיטות קצת שונות. אני עשיתי שני ריטריטים דרך דאמה פמודה שהיו לי מקסימים. בואו נתחיל! בוקר טוב, אני מראיין את דוקטור סטיבן פולדר, שעשה דוקטורט בביולוגיה מולקולרית באוקספורד, נכון?
זה נכון, לפני הרבה זמן.
הרבה זמן, הוא ייסד את עמותת תובנה, שמלמדת מדיטציה, מיינדפולנס, מדיטציית ויפאסנה. הוא כתב עשרות מאמרים וכמה ספרים, שאחד מהם, עירות, מדבר על בודיזם ומדיטציה ומאוד מאוד נגע לליבי. והוא יושב כאן מולי, שכחתי משהו?
מצוין, אז אני מאוד שמח שיש הזדמנות לדבר להרבה אנשים בחוץ. וכן, אחרי 40 שנה של תרגול מדיטטיבי ותרגול בתוך עולם בודיסטי, אני אשמח לתרום מכל ההיסטוריה הזה, מכל הניסיון לעולם, לאחרים.
איזה כיף. אז אתה מרגיש שזה המישן שלך כרגע, ללמד מדיטציה כמה שיותר אנשים?
פחות ממישן. מישן זה קצת מילה גס.
Okay.
אז אני מרגיש שזה פעולה של אהבה, ופעולה של חמלה, ופעולה מאוד טבעי, שהכל שיצא ממני. זה משהו טבעי. מדיטציה זה לא משהו כזה פרטי, סוגרים את עצמנו בתוך איזה קופסה, שותקים, סוגרים את עוצמים עיניים. מדיטציה זה קשר עם העולם. זה עובד ככה שיש קשר טוב, אינטימיות עם העולם. Definitions, לא זוכר בעברית, של הערה, ממש שחרור, זה אינטימיות עם הכל. אז אינטימיות זה בעצם מה שקורה עכשיו, שאני מדבר על העולם דרמה, עולם מדיטציה איתך, וזה רגע של קומוניקציה, רגע של אינטימיות, אפשר להגיד. אז בגלל זה הכל שלי יוצא לעולם, באופן טבעי, משהו. אני חייב להגיד שבעוד 5 דקות נגיד, או עוד כמה שעות אני מטפל בגינה שלי, בגן ירק, ונכדים ונכדות, אני לא רק בתוך העולם של הוראה, אבל זה משהו טבעי, בעצם זה מה שרציתי להגיד, למצוא את הקול שלנו, ואני מזמין כולנו למצוא את הקול שלנו בעולם, זה מאוד חשוב ותורם הרבה.
מעניין, דיברת על אינטימיות וקשר עם העולם, אבל אני חושב שרוב האנשים מדמיינים מדיטציה, הם מדמיינים לשבת בחדר בעיניים עצומות, ומי שנגע בזה קצת, להסתכל על הנשימות או על משהו אחר, איפה זה נוגע באמת בנקודה של אינטימיות עם העולם?
כן, זה נקודה מאוד חשובה. נכון שהבודה אמר בטקסט, בסיסי, של בעצם כל התנועה מיינדפולנס מבוסס על טקסט אחד, לא רק, אבל טקסט הכי חשוב, הסאטיפטנה סוטה. ושם הבודה אמר, אוקיי, אם מעניין אותך לפתוח את התודעה, להרחיב את העולם שלך, לצאת מהכאילו הטייס אוטומטי של חיי יומיום, אז כדאי לך למצוא עץ ולשבת תחת עץ או בניין ריק, וכן, נסיגה. אז הוא אומר, זה כן חשוב, נסיגה שתיקה, שקט, לסגור את עצמנו כדי למצוא את המקורות, לפגוש את המקורות שלנו, כמו למצוא את המקום אפס, לאפס את עצמנו, אפשר להגיד. זה כן חשוב, אבל זה חשוב כסוג של reset, לעשות איזה reset של, כל הסיסטם, ואי אפשר, זה קשה לעשות reset בתוך הקניון דיזנגוף בתל אביב, אבל רק בהתחלה. בהתחלה צריך איזה שקט כדי לעשות את הריסט הזה ולחזור הביתה ולהרגיש איפה אני, מי אני ומה הכוחות שלי ומה המקורות שלי ומה קורה בתוך התודעה והלב. זה דורש שקט, נכון, רטריט או מדיטציה בבית. אבל לאט לאט אנחנו מבינים שזה כסוג של הכנה וריסט, ואחרי זה חייב להיות, לצאת לעולם וכן לעשות מדיטציה בתוך מרכז, הדיזנגוף סנטר, בגלל זה חיים, זה לא משהו נגד חיים, אז הנסיגה זה משהו זמני, ובעצם כמו נשימה, בעצם עשוי מנשיפה ושאיפה, אז הדרך רוחני שלנו יכול להיות גם נסיגה וגם יציאה, וגם נסיגה וגם יציאה. להיות לבד, לפתוח את כזה עולם פנימי בשקט, ואז לצאת לעולם ולעשות בתוך הבלגן של החיים, שם להיות במצב מדיטטיבי, או מצב מודעות, או מצב לא בטייס אוטומטי.
אז באמת, איך אתה הגעת לעולמות של מדיטציה? מה הייתה החוויה הראשונית שלך עם מדיטציה, ואיך היא הפכה להיות חלק, הפכה להיות חלק כל כך משמעותי מהחיים?
אני חושב זה בא מהילדות. בילדות שלי היה לי הרבה זמן בשקט, באיזה קורות גג בלונדון, באיזה בית בלונדון. ואני זוכר שהיה לי עולם עם הרבה פנטזיות. אני בניתי הרבה הרבה עולמות, כל מיני עולמות בשמיים. ואחד ההבנות, התובנות הכי חשובות בשבילי בילדות, נגיד בגיל 6-7 או משהו כזה, שאני הבנתי, במיוחד שקראתי ספרים כמו ספר הג'ונגל, שבעצם אין עולם. אנחנו בונים את העולם. כמו מאוגלי, הוא חושב שהוא זאב, בגלל ההורים שלו, הזאבים, אומרים אתה זאב. אז הוא חושב שהוא זאב. אז אני סטיבן, בגלל אנשים אומרים לי אתה סטיבן. זה אומר, מה זה סטיבן? זה לא קיים כדבר, זה משהו שרק, זה סוג של כמעט שטיפת מוח, שאני סטיבן ויהודי וגר בלונדון וכו' וכו'. זה רק במקרה. אז פתאום אני הבנתי שיש המקריות של דברים, זה ענק, משהו ענק. ואז בגיל הזה פתחתי כזה סוג של מחקר, אני ישבתי בבית, לא במדיטציה, אבל כן שאלות קיומיות מגיל מוקדם. אחרי זה אני יצאתי לארצות הברית, אני הייתי בתוך העולם של ההיפיז, אני עשיתי הרבה כזה סיקודליה, אני התחלתי לקרוא אלן וואטס, אולדוס הקסלי, ואז אני הגעתי להודו. בעצם פעם הראשון שנסעתי להודו, זה היה בשנת 67, על דרך טראמפים, עם טראמפים, מלונדון להודו, בחזרה. רק עם טראמפים.
וואו, כן. יש שם כמה מדינות מעניינות בדרך.
בטח, אפגניסטן, איראן וכו' וכו'.
איפי אמיתי.
כן. אבל ב-75, אני הייתי מרצה באוניברסיטה בוואראנסי, בהודו, ושם אני פגשתי באמת תרגול רוחני אמיתי, לא בודיסטי כל כך, מהיוגים שהיו על יד הגנגה, הרבה משוגעים, יוגים פה במערב, בטח הם צריך לסגור אותם בבית חולים וחולי נפש. כזה משוגעים שהם באקסטזיה, והם בשיגעון, והם יושבים בקבוצות עם כל מיני תקסים. אז אני פגשתי כזה רוחניות שם בהודו, בוואראנסי, זה היה די משוגע, אפשר להגיד. אבל אני הבנתי שאני צריך ללמוד טכניקה, משהו יותר יסודי, יותר בסיסי, דרך לפתוח את התודעה, לצאת מהשגרה, מהמוח השגרתי, למרחבים קדושים, אפשר להגיד, מרחבים. זה מזמין אותי, מביא אותי לבודהיזם. בגלל בדרך בודהיסטי יש טכניקה כל כך טוב ופרקטי, ולא צריך הרבה כזה אמונות באלילים ותרבות. זה מאוד מאוד בסיסי, פרקטי, וגם מאוד סופיסטיקטי, מאוד משוכלל, בגלל אלפי שנה אנשים מתרגלים. אז מגיע למאה ה-20, עם טכניקות מאוד מאוד מדויקות ונכונות, ולא מעבר מה שבן אדם רגיל כמו שאני יכול ללמוד. אז אני נכנסתי לגוונקה, לדוגמה, מי שאומר, תלך לקורס גוונקה, אז הלכתי ב-76, זה היה ברג'סטן, ג'ייפור, אני חושב, עם גוונקה עצמו.
תספר על הקורס אולי, מה זה אומר ריטריט של מדיטציה של עשרה
ימים? כן, עשרה ימים די קשוח, צריך הרבה נחישות, 12 או 13 שעות מדיטציה כל יום, יושבים על הרצפה, על כרית, כמובן הגוף מה זה מתלונן, 12 שעות ולא זז, אבל משהו מאוד חזק בזה ש... לא לברוח, לא בורחים מקושי. כל הזמן בחיים שלנו אנחנו עובדים כל כך קשה למצוא נוחות. זה טוב לי, זה לא יותר טוב לי. אני רוצה את זה אפילו יותר טוב. עכשיו אני מרגיש ככה. בא לי ככה, בא לי ככה. לא בא לי ככה, לא בא לי ככה. אנחנו כל הזמן בזה. פתאום, 10 ימים, לא לברוח. לשבת במקום, שעות אחרי שעות, זה מאוד חזק. ואז בו זמני לומדים טכניקות איך להיות עם החוויות שלנו, איך לספוג את חוויות נעים ולא נעים, איך בעצם להיות יותר גדול מנעים לי, לא נעים לי. שבאמת זה מפגש עם התודעה יותר רחבה מ... הדפוסים רגילים של נעים לי, לא נעים לי, אני רוצה, אני לא רוצה, שבעצם כל החיים מלידה עד מוות אנחנו אחרי כל הנעים לי, לא נעים לי.
ואז מאחורי הרעיונות העמוקים האלה שתיארת, בסוף הטכניקה הראשונה שלומדים ממש פשוטה, נכון? אתה מין, אתה נכנס לחדר, מתיישב על כרית ביום הראשון של הריטריט ואומרים לך פשוט להסתכל על הנשימה. כן. שנכנסת והנשימה שיוצאת. אז מה הייתה החוויה הראשונית שלך עם הטכניקה הזאת?
זה החוויות, כמובן זה לא חוויה אחד, זה הרבה ימים, אבל הטכניקה עובד ככה, שיש 3 ימים של סמטה. וסמטה זה, אפשר להגיד, ריכוז, יציבות, זה כמו המוח שלנו במקום ים הסוער, זה בריכה שקטה. אז אנחנו, כל הגלים בעצם לאט לאט הם הפוך לאדוות ואז יש שקט. מים עומדים כאילו. וזה במשך 3 ימים. אז אני הגשתי שכן היה שקט בפנים וזה חדש לי. ולאט לאט אני הגשתי של מפגש עם המציאות. המפגש עם מציאות, המציאות פנימי וחיצוני. זה היה חזק לי. במקום כל הפנטזיות וכל ההשלכות וכל הפרשנויות וכל העמדות וכל, ובעצם בורות, במקום זה אני הגשתי שיש פגישה ישיר עם מה שקורה. הנשימה, זהו זה. וזה מספיק כחוויה ישיר. ופה אני הגשתי כזה, נחתתי בתוך המציאות. במקום כל הבניות בראש על מה החיים צריך להיות, ומה זה חיים, ואיך, ומי, ומי אני, ומה המישן שלי, הכיוונים שלי, ו... לא. Cut the bullshit. חוזרים לאדמה, חוזרים למציאות, מה באמת קורה עכשיו. נשימה הזאת, איך זה? וזה חזרה לחוויות בהווה מאוד חזקות ומאוד מאוד, ואפשר לסמוך על החוויות כאלה.
אז אם אנחנו רגע חוזרים לבסיס, אתה נתת פה כל מיני מושגים שאני חושב שאנשים קצת מערבבים, מבלבלים ביניהם. דיברת על בודיזם, דיברת על מדיטציה, הרבה אנשים נחשפו לסוג מסוים של מדיטציה שנקראת מיינדפולנס. אז אתה יכול רגע לסדר את ה... זה יכול להיות שיחה לשלושה שבועות, אבל אנחנו אולי ננסה רגע לתת רק מסגרת כדי ש...
כן, בטח. אז אפשר להגיד ככה, שיש תורה ענק ענק. בואו לחשוב על התורה מדעי, של מדע, או של התורה של המערב. זה ענק ענק, אבל אם רוצים לבדוק הכי חשוב מזה, פותח כזה ספר אחד ומבין מה זה הגיונות, נגיד, מה זה לחשוב. אותו דבר עם דרך בודיסטי. דרך בודיסטי באה מהמזרח. אלפי שנה של טיפוח ותורה ענק. כשהגיע למערב, זה מגיע לאיזה כזה משהו מציג את כל התורה, כטכניקה שטוב ומתאים לתרבות מערבי ופרקטי, עם פחות אמונות ופחות בלבולי מוח, כמו שאמרתי. והראשונים שמגיע למזרח, ואני קצת אחד מהם, בגיל 76, אז זה מ... אז גם אחרים, כמו ג'ק קורנפילד, כריסטופר טיטמוס, ג'וזף גולדסטין, אנחנו בעצם היינו את הפיוניז, את החלוצים, שהם פוגשים את התורה הבודיסטית במזרח, ומביא אותו חזרה לעולם מערבי ולתרבות מערב. וזה ברור שבמערב אנחנו רוצים משהו פרקטי שעובד. ולא כל האמונות וכל מה שמסביב. אז מיינדפולנס זה סוג של כזה ספינה דגל, you say, גם בעברית.
אפשר להגיד ספינה דגל.
Yeah, it's the flagship באנגלית. It's the first wave. זה משהו פשוט ונקי כמציג של כל ה... זה מיצוי של כל התורה. ומשהו קל לספוג בעולם מערבי. So, it's rather minimal, זה די מינימלי, אבל זה כן חשוב, והבודה אמר, זה מאוד מאוד חשוב להיות מיינדפול, להיות במודעות, זה בסיס של התרגול. אז זה כן נכון, זה משהו חשוב מאוד, אבל לא רק. אז מה זה מיינדפולנס? המילה בשפה פאלי זה סאטי. במילה סאטי זה לא בדיוק מיינדפולנס, מיינדפולנס זה תרגום לאנגלית של לפני 100 שנה. אני חושב עירות זה מילה יותר נכונה בעברית. זה אומר כמו התפכחות, לפתוח את העיניים, לראות דברים כמו שהם. זה במקום טייס אוטומטי. זה במקום האוטומט הזה שאנחנו לא רואים מה אנחנו עושים ולא מה, ולא רואים אפילו מחשבות שלנו. רק חושבים משהו ועושה את זה. חושבים משהו ופועל בחיים. פה זה עוצרים ומסתכלים בעירות וגם עירנות על מה קורה. Mm-hmm. אז זה מיינדפולנס, בגלל זה מיינדפולנס, זה full of mind. ובבדיחה, mm-hmm. לפעמים, אני אומר, רגע, רגע, אולי צריך פחות מיינד. לא full mind, אולי צריך mindlessness. מה זה אומר? קצת לא להיות במיינד. להיות בעירות, זה אומר נוכחות, אבל פחות מיינד, פחות מחשבות, פחות עיסוק במיינד. אז זה גם במיינדפולנס, אנחנו לומדים איך בעצם להיות פחות מלא עם מחשבות ועניינים וסיפורים. So in some way, באיזה דרך, זה מיינדלסנס גם. Anyway, אני אוהב את המילה עירות, או המילה מהפאלי, שזה כאילו התפתחות, התפקחות, סליחה, והיזכרות. אז יש שם משהו חשוב במיינדפולנס, היזכרות, מקומות ששכחנו. ואיזה אלה, מה המקורות ששכחנו? שכחנו הקרקע. שכחנו הקרקע על מה אנחנו עומדים. מקומות בתוכנו, בתוך הנשמה, או בתוך העמוק בתוכנו, שהם הבסיס של התודעה, תודעה טהורה, שקט פנימי, מקום לנוח שהתודעה יכול להיות פחות עיסוק מנטלי, פחות תוכן מנטלי. לזכור, כמו להיות ילד עוד פעם, לשחק, להיות שהכל טרי וחדש, לזכור את הראשוניות של דברים, לזכור את המיידיות של לא להיות בתוך כל הזמן זמן וזמן וצריך וחייב. לזכור מקומות שבעצם יודעים, אבל שכחנו. שכחנו שקט עמוק, שכחנו שלווה, ואיפה זה? אז זה גם חשוב שיש איזו תנועה של היזכרות בגלל זה לא מיינדפולנס, זה לא משהו שאין לנו, שאנחנו צריך ללמוד כאילו מחדש טכניקה, כמו להיכנס לחדר כושר ולבנות שרירים חדשים. זה לא בדיוק ככה. זה לזכור את מקומות ששכח. סיפור מעניין של הבודה, הוא מספר משהו על זה, אחד הטקסטים, הוא אומר שפעם הוא מרגיש שהוא עובד יותר מדי על דרך לשחרור ויותר מדי נחישות. אז פתאום הוא מבין והוא זוכר שהוא הילד, היה ילד בגיל 11 או 10, הוא ישב תחת עץ, אבא שלו היה חקלאי, הוא עובד בשדות. הוא יושב תחת עץ. באופן טבעי, הוא נפל בתוך מרחב כזה של שקט ושלווה ושחרור. כאילו נפילה. זה קורה באופן ספונטני. ואז הוא מבין, אם זה קרה לי בגיל 10, זה אומר זה כבר בתוכי. זה לא משהו חדש שאני צריך ללמוד. זה כבר בתוכי. אז אני צריך כזה קצת לשחרר או להרפות, ולא כל הזמן לרדוף אחרי משהו, שאני צריך לתפוס משהו. אפשר להרגיש, כן, אני יודע, משהו בתוכי כבר. אז אני מרגיש שמיינדפולנס מאוד חשוב פן הזה, היזכרות.
דיברת על שמיינדפולנס עוזר לנו להיות במודעות למה שקורה עכשיו. למשל, לא יודע, אני הגעתי לפה, אני נכנסתי לכליל, ואני נסעתי בשבילים היפים של כליל, וחשבתי, אני מקווה שהציוד הקלטה יעבוד, ואני מקווה שיהיה בסדר, ואני קצת מתרגש מזה שאני הולך לבוא לפה ולראיין את סטיבן, ואז ככה נכנסתי פה בדלת, ואמרתי, אני מקווה שזה יעבור בסדר, ואני מקווה שהוא פה, ושאני נמצא את המקום, אז אנחנו מבינים שזה הרבה מהזמן אנחנו שקועים במין לוק מחשבתי כזה. אני הגעתי לפה והיו לי הרבה מחשבות בראש שהיו סביב דברים, חלקם פרקטיים, חלקם פחות פרקטיים. מה הבעיה עם זה?
הבעיות עם המחשבות האלה זה לא בעיות שיש מחשבות כאלה. הבעיות שאנחנו לא יודעים שיש מחשבות כאלה, ואז הם עובדים, סוגרים אותנו בתוך איזה בית סוהר. בגלל אנחנו פשוט הולכים לפי המחשבות, הם שולטים בנו לגמרי, והמחשבות כאלה שלך, נגיד, הן מחשבות של דאגה. אולי ההקלטה לא עובד, אולי זה, אולי זה, אולי זה. אז כל החיים שלנו, אנחנו מתחת קולות שאומר, אולי זה, אולי כן, אולי לא. אז בעצם אנחנו אנחנו איבדנו את כל החיים ככה. אנחנו, זה לא חיים. זה דאגות במקום לחיות, במקום שמחה ובמקום להזמין את חיים עם הזרועות שלנו, כאילו להזמין חיים ולחיות את הרגע. אנחנו לא שם. אז זה הבעיות של לא יודעים את המחשבות. המחשבות עצמם הם כאילו בסדר. הם בא בגלל זה התנאים שגורם את המחשבות כאלה. לאט לאט גם כן אפשר לשנות אותם. זה לוקח עוד זמן, ולאט לאט אחרי תרגול של ממשיך תרגול, אפשר לראות, המחשבות הן יותר שקטות, אנחנו יכולים לתפוס אותן בהתחלה, המחשבה הראשוני שאומר, אוי, אולי זה לא עובד, אבל מיד אנחנו יודעים את המחשבה הזאת, ומיד אומר, תודה להתראות, אני לא צריך אותך עכשיו. אז זה לא עוזר לי, המחשבות על מה יהיה, לא עוזר לי. אז אפשר להבין את זה בגלל יש קשר עם המחשבות. קודם כל להיות קשר עם המחשבות, להיות עדות, אפשר להגיד, להיות העד. ואז לאט לאט המחשבות עצמם, הם יהיו יותר שקטים, יותר שקטות, יותר רך ויותר גם מועיל וטוב לנו, במקום מחשבות שלגיד על דאגה או על שנאה או על שיפוטיות, הרבה הרבה מחשבות שלנו לא נותן לנו שמחה, אז גם אנחנו רוצים לשנות אותם, אבל אי אפשר אם אנחנו לא יודעים אותם, ולא מכירים אותם, ולא מאפשר אותם. אז זה פחות או יותר עבודה עם המחשבות. ואפשר להגיד היום, אחרי כל השנים של תרגול, יש לי הרבה הרבה פחות דבות. כמעט אין לי. אם אני צריך, אז הם עולים.
כן.
אבל אם אני לא צריך, אני מרגיש הרבה הרבה שקט, אין מחשבות. יש נוכחות. אני מרגיש את הגוף, הסביבה, אני רואה אותך מולי, את העיניים שלך, אני רואה את התונות גוף שלך ואת ההתלהבות שלך לעשות את הדבר כזה. הכל, you know, מה שקורה, מהכל, אבל לא צריך פרשנות.
כן. החוויה של מחשבות היא מעניינת. עכשיו אני יושב מולך ואני רוב הזמן מאוד מרוכז בך ובמה שאתה אומר, אבל מדי פעם עולה בי איזו מחשבה של, רגע, מה תהיה השאלה הבאה? רגע, ההקלטה פה עובדת, ואני מרגיש שכל פעם שעולה מחשבה אני בעצם מפסיק להיות איתך. אני מפסיק לראות
בדיוק
את האדם שמולי. יש מין אפקט כזה, נכון?
נכון מאוד. המחשבות הן סוג של פילטר. עוד פעם, הן לא רע, הן לא משהו רע, בגלל אנחנו צריכים אותן. כל עוד שאנחנו צריכים אותם, אנחנו צריכים אותם. אולי אנחנו לאט לאט לא צריכים אותם כל כך, אבל אם הם שם, זה בגלל צריך אותם. אבל הם כן עושה איזה פילטר או מסנן או מסך ביני, בין הבן אדם והחיים. החיים זה, אנחנו חיים, חוויה של חיים זה מיידי, זה בתוך ההווה. אנחנו לא יכול לנשום בעבר או בעתיד, נכון? אנחנו לא יכול לעשות שום דבר בעבר או בעתיד או שם. אנחנו חיים פה. אז בוודאי המחשבות הן יכולות להיות איזה סוג של מביא מרחק בינינו ובין החוויות האמיתיות שלנו.
זה מעניין, כי החוויה הראשונית שלי ממדיטציה, ואני חושב של עוד כל מיני אנשים, זה שאתה מתיישב בפעם הראשונה על קרית, באיזה חדר חשוך, ואומרים לך, טוב, עכשיו עזוב מחשבות, תתמקד בנשימה. תראה את הנשימה הנכנסת ואת הנשימה היוצאת, וזאת נשמעת משימה פשוטה, אבל משהו במחשב, אנחנו כל הזמן חושבים שאנחנו שולטים במחשבות שלנו ברמה מסוימת, אבל אתה פתאום מקבל משימה פשוטה של לראות את האוויר שיוצא ונכנס מנקודה בתוך האף שלך, ואז המחשבות פשוט מופיעות, נכון? זה מין, לא ברור מאיפה, לא ברור למה, אבל פתאום קופצות לך מחשבות לראש, הן כאילו מגיעות משום מקום. התודעה שלנו פשוט מייצרת אותה מאיפשהו, מביאה אותה, מה קורה שם?
כן.
מה קורה זה ש יש הרגלים אולי מגיל אפס, של תפיסות, פרשנות, הבנות, מה העולם. ומחשבות זה סוג של פעולות מנטלי שרוצה להבין מה קורה כדי לעזור את ההישרדות שלנו. אז אנחנו השקענו הרבה, הרבה, הרבה בחיים שלנו בתוך העולם המחשבות. ואז, בהווה, הם פשוט עולים באופן ספונטני, בגלל זה מה שאנחנו רוצים, או מצפים. מצפים שיש הרבה מחשבות כדי להבין את העולם. אז הם אומרים, אוקיי, כן, אני פה. והם קופצים לבד, כאילו. שוכחים שהשקענו בזה הרבה הרבה בתוך עולם המחשבות מהעבר, אנחנו פשוט פוגשים אותם בהווה, והם עולים לבד, בלי שליטה כל כך. אנחנו לא אומרים, אני מזמין מחשבה הזאת עכשיו. זה לא עובד, זה הם בא לבד. אז זה מאוד מאוד מעניין. גם שאנחנו יכולים להבין שאנחנו לא כל כך בשליטה. אני, הפרסון נגיד, הבן אדם, לא כל כך בשליטה. מחשבות באה בגלל, זה הזמן שלהם. אפשר להגיד בשפה מזרחי, בגלל קרמה. אפשר להגיד גורל, אפשר להגיד תנאים, אפשר להגיד השפעות אינסופיות של מה שקורה. אז כל ההשפעות האלה, גורם שיש המחשבות, מחשבה הזאת עכשיו. כמו אני צריך לסדר את המחשב שיש הקלטה טוב. בגלל כל התנאים מסביב. בעיניי מדיטטיבי אפשר לראות איך אנחנו לא בשליטה, שהמחשבות בא והולך לבד, ואז זה דרך להבין איך להיות חופשי. מקבלים אותם, כמשהו כמו ציפורים שעובר בשמיים, המחשבות. ואז יש הזמנה לשחרור עם המחשבות, לא נגד, לא צריך לעצור אותם. הם לאט לאט המחשבות יהיה כמו עננים בשמיים. התודעה שלנו כמו שמיים, ועננים, יש עננים שעובר. העננים לא מפריעים את השמיים, נכון? אז זה אומר, המחשבות לא מפריעות את התודעה הבסיסי שלנו, שמקבלים אותם ויודעים אותם, ויכול להסתכל עליהם כעד, בעדות. אז העד זה די מקום חופשי, וזה לא כל כך קל, אנשים חושבים, או, איך אני יכול להסתכל על המחשבות שלי? מאוד פשוט, אתה עשית את זה בכניסה לכליל. אתה אמרת, אוקיי, יש לי מחשבות כאלה. זה לא כל כך קשה. מה שזה קשה זה ההמשכיות, לעשות את זה בקביעות, להיות יותר בעומק, לחיות את העדות. To live the witnessing, שזה חלק מהחיים שלנו. וזה דורש את התרגול.
והדרך להגיע לדברים האלה שאתה מתאר היא דרך הטכניקה, ההתחלה שלה היא דרך טכניקה בסיסית של מיינדפולנס.
כן, בדיוק. ואז הממשיכים וממשיכים יותר עמוק. לדוגמה, מבין דרך מיינדפולנס הרבה יותר על אני. ומי אני? ומה העד הזה שאפשר להגיד תודעה? Consciousness. מה זה? איך זה עובד? אז mindfulness, if you like, מביא אותנו יותר ויותר למקומות יותר עמוקות, יותר קיומיות, דלתות, יותר ויותר דלתות. Mindfulness זה פחות או יותר את השער, ומה שקורה אחרי זה, שאנחנו מסתובבים בתוך הגוף, נפש, לב, של הבן אדם, זה כמו מסתובבים בתוך אחו. ורואים שם קוצים, ורואים שם פרחים. מיינדפולנס זה, הטכניקה זה סוג של שער. ואז אנחנו נכנסים ומסתובבים באחו. ורואים הרבה דברים. או דימוי שמיינדפולנס זה כאילו לצלול בתוך האוקיינוס של תודעה. ואז מתחת המים רואים את הכל הדגים מוזרים של התת הכרה ושל קולות ששכחנו, קולות hidden, סמועות שיש שם, שלא שם לב שיש כל כך הרבה קולות בתוכנו. אז זה ההמשכיות. עם המיינדפולנס לוקח מיינדפולנס יותר ויותר ויותר. ואז מתחיל עוד טכניקות. מתחיל עוד טכניקות שעוזר לנו. לדוגמה, תנועה של טרסט. ואפילו קצת אמון, אמונה. אמונה לא בבודה, אמונה שיש לנו את הכוחות בתוכנו, שאפשר לפגוש מקומות לא צפויות. אפשר לפגוש את האי-ידיעה, לדוגמה. ברגע שאנחנו פוגשים מחשבות, אז אנחנו גם יכול לפגוש מה לא מחשבות, מה המרחב בין מחשבה ואחד הבא, מה האי-ידיעה שלא ברור, ואיזה שטחים בתוך תודעה שהם חדש לנו. אז צריך קצת אומץ או אמון שאפשר להגיע למקומות הלא ידוע. וזה מצוין, וזה חלק מהתהליך של תובנות ושחרור.
אז דיברת באמת על תודעה וגם על הסצנה הפסיכדלית בארצות הברית שהיית חלק ממנה, וסם הריס שהוא כזה פילוסוף ומדען מוח אומר שהחוויות הפסיכדליות, לפחות הטובות שביניהן, נותנות הצצה לאיפה אתה יכול להיות אחרי המון המון שנים של מדיטציה. מה אתה חושב על האמירה הזאת ובכלל על הקשר בין פסיכדלים לבין חוויה רוחנית או דרך רוחנית כזה, כמה מחשבות שקופצות לך לראש?
היה לי הרבה ניסיון עם פסיכדליה בשנת 60 ו-70 בהתחלה של התהליך ש-LSD בעצם היה לגמרי ליגל, ואני הבנתי שפסיכדליה יכול לעזור בלדם ספציפי במצב ספציפי לפתוח דלתות בתודעה. אבל זה לא בשביל כל אחד. אני מציע שאם זה בא לבן אדם ספציפי עם הרבה כזה התלהבות ובמקריות ומרגיש שזה הנכון, זה דבר נכון בשבילי, אז למה לא? אבל זה רק פותח דלתות, זה לא אומר משהו מה לעשות אחרי הדלת, מה השדה אחרי. אז גם צריך לזהר שכל התרבות של החוויה הסיקודלית זה נכון, זה מתאים, זה עמוק, עם מישהו ממש חכם, והסטן, הסטינג זה ממש מתאים, ועם הרבה כבוד, והרבה הרבה עומק, ואהבה. דבר שלישי, תזהר מהיחסויות, בגלל יכול להיות שאחרי זה חושבים, רק בסיכודליה אני יכול לפתוח ולעשות, לעבור איזה שינוי. השינוי, טווח ארוך, זה אחרי הסיכודליה. מה אנחנו עושים אחרי? וזה מאוד חשוב. אבל כחלק מהתרבות רוחני של היום, למה לא לנסות? ואז לצאת מזה ולהמשיך הלאה.
לא יודע, מהניסיון שלך כמורה, אתה חושב שהטכניקה הזאת של מדיטציה או מיינדפולנס היא לכולם? כי, לא יודע, אז מהחוויה שלי של מדיטציות, של ריטריטים של 10 ימים, שליש מהאנשים חוו שם תחושות יפהפיות, והייתה להם ממש חוויה מקסימה, אני ביניהם חוויתי בימים האלה תחושות של שלווה ושל עושר, שלא חוויתי אף פעם, בטח לא ברמה הזאת ובקונסיסטנטיות כזאת. לשליש מהאנשים הייתה מין חוויה מעורבת כזאת, חלק מהמדיטציות היו להם מאוד מעניינות, חלק מהזמן הם רצו לעוף הביתה, ולשליש הייתה חוויה נוראית, נורא כאב להם אגב, הם רק נשארו שם כי הם היו עקשנים, והם לא רוצים לשמוע על המקום הזה יותר בחיים שלהם. זהו, אז מהניסיון והחוויה שלך, זה לכולם הדבר הזה?
אני חושב שיש משהו לכולם. אבל זה לא צריך להיות הטכניקה של 10 ימים בשתיקה של 12 שעות. זה רק לאנשים שהם מוכן לזה. בגלל זה קשוח וזה קשה וזה מבקש הרבה נחישות וקונטרול. אז זה לא קל. אני חושב הדרך רוחני מיוחד הדרמה, בגלל זה הפשטות של הדרמה, זה כן בשביל כולנו. ואני זוכר שעד הזמן של הקורונה, אני הסתובבתי בפאבים בארץ. אני הייתי משהו כמו 30-40 פאבים בארץ, מראש הנקרא, על משהו שאני הצעתי, Buddha in the bar. ובודרין הבא עם אנשים שיש עם הבירה שלהם, ועשינו רבע שעה מדיטציה, ואז שיחה, ואז שאלות. זה היה דרמה. זה לא היה לא דרמה. זה דרמה, דרך אחרת להסתכל על דברים. רבע שעה שאפשר לצלול בתוך עצמנו, טעימה, טעימות. ומתאים לכל אחד שהיו בפאבים, לא משנה איזה הם. אז הצורה של המפגש זה צריך להיות אחר לפי הבן אדם. אבל באופן עקרוני יש פה משהו בשביל כולנו. אולי חוץ מאנשים שהם סובלים עם הפרעות מאוד עמוקות נפשי, לפעמים לדוגמה PTSD חזק, שפה צריך לזהר עם מצבי נפשי כזה קיצוני, ואז צריך איזה בסיס תרפויטי. ודרמה זה לא בעצם דרך תרפויטי, דרך זה כן ריפוי, אבל אם מישהו צריך טיפול פסיכיאטרי, זה לא במקום. זה יכול להיות לעזור, אבל גם בשלב מסוים, נגיד, זה קורה די הרבה שאנחנו מדברים כמורה עם הפסיכיאטריה של מישהו, והפסיכיאטריה יכול להגיד, אולי זה הזמן שהבן אדם יכול לנסות מדיטציה. אבל לפני זה לא. בגלל לפעמים זה לא נכון לשתוק ולשבת בכלום. זה רק איזה סוג של הזמנה של השדים בפנים, שהשדים משתוללים. נגיד מישהו עם PTSD, אולי, you know, זיכרונות מאוד מאוד קשות וחזקות, לשבת בשקט, זה לא מתאים. בגלל מיד זה מזמין את הזיכרונות הלא טובות האלה, כואבות, ואז הבן אדם יצא מהמדיטציה וממש מרגיש לא טוב. אז במקום זה יש דברים אחרים לעשות, אבל אם זה קיצוני, אם זה ממש חזק, אז דרמה זה לא רלוונטי. צריך קודם כל טיפול פסיכולוגי, פסיכיאטרי, ואז לאט לאט להגיע לדרך יותר רוחני. דרמה זה יותר רוחני, פסיכולוגי רוחני, זה טיהור. ולפגוש מרחבים חדשים, אבל צריך להיות קצת מוכן לזה.
אז לדעתך ומהניסיון שלך, כולם יכולים להרוויח מכמה דקות לנסות קצת להסתכל על, על הנשימה, ומה הצעד הראשון, אם מישהו רוצה להתנסות קצת ב...
אני חושב, אולי נגיע לפאב עם בודרי ולפגוש אותי בפאב. אני חושב, צעד הראשון זה אולי לקרוא את הספר שלי, עירות בחיי יום יום. זה ספר די עמוק, זה לא ספר לגמרי ראשוני. ולקרוא קצת, ומהספר שלי וממקומות אחרות, ולקרוא ולהבין מה זה. כזה, זה אני חושב, בסיס טוב. אחרי זה אני מציע להגיע לקורס מבוא. קורס מבוא, מפגשים כל שבוע עם שיעורי בית. זה ממש עובד. קורס מבוא של תובנה או MBSR של מכון מודע או משהו כזה. אפשר בארץ, יש הרבה. ואחרי זה אולי איזה יום מלא. ואחרי זה רטריט של כמה ימים. ואז לאט לאט, באופן הדרגתי, להעריך את זה. עכשיו, אם מישהו מוכן לצלול ישר בעשר ימים, אני עשיתי ואתה עשית. זה בסדר, זה לא סוף העולם. אפילו אם זה לא כל כך חוויה נעימה, אוקיי, אבל עשית, you know, זה לא סוף העולם. אז אפשר להיכנס ישר לרטריט. תובנה ותובנה, יש הרבה רטריטים של לפעמים 100 איש, וכולם חדשים. ואני גם מביא. אבל זה הטרק שאמרתי, הדרכתיות, אבל אפשר לקפוץ בתוך המים, עם קרמה, נותן איזה ברכה.
איזה פוש.
איזה פוש, איזה ברכה, מקרמה או מ... או אולי אשתך שאומר, get the hell out of the house, you're disturbing me, go to a retreat.
וכזה מהניסיון שלך, ראית הרבה תלמידים שהגיעו לריטריטים ארוכים, יש איזה טייפ של אנשים שהצלילה העמוקה הזאת כבר מהרגע הראשון טובה להם, ככה אינטואיטיבית?
כן, אני חושב אלה שלא מוכן להיות בתוך ה... התבנית הרגיל של החיים, התחושה של מה זה חיים, רק עבודה, משפחה, כסף, פרנסה וזהו. אז אלה שיש להם שאלות על החיים, שאלות קיומיות קצת, שרוצים להבין דברים, זה אוכלוסייה ראשון. אוכלוסייה שני, אלה שבאמת סובלים, מרגישים אני חייב לעשות משהו, ואולי הם עברו כל מיני טכניקות, או הם עושה קצת יוגה, וזה לא מספיק. אז הם רוצים משהו יותר עמוק, כדי לנקות את הזיהומים שגורם להם לסבול. לדוגמה, לופים בראש, יש הרבה פסיכולוגים עכשיו שממליצים מיינדפולנס נוסף לטיפול רפואי, סליחה, פסיכולוגי. אז אלה שפוגשים סבל בחיים ואומר, אני צריך ממש לטפל בזה באופן עמוק, והם אולי עברו כמה טכניקות אחרות ולא עובדים. בעצם מה שדרמה עוזר, זה לא לרדוף אחרי הקשת, זה לא בפנטזיות, וזה לא בניו אייג'י, וזה לא אם אני עושה פסטיבלים קצת, אז הכל יהיה בסדר. זה ממש פוגשים את עצמנו כמו שאנחנו, אבל עם הרבה עזרה להיות עם עצמנו, ולהיות ממש תודעה חופשי, רחב, ודרך שאפשר להסתכל חדש על הסבל הקיומי שלנו. ממש כלים להסתכל מחדש את הסבל האנוש.
טוב, אז אם אתם איפים ששואלים שאלות עמוקות, או יש לכם הרבה סבל, תשקלו לצלול ישר לריטריט ארוך יותר. עוד משהו שהייתי רוצה לגעת בו, זה יש פרק בספר שלך שאתה מדבר על רגשות. על איך חוויות חיצוניות בעולם מתרגמות לרגשות. מה? איך הבודיזם תופס את הדבר הזה?
הייתי באיזה מסיבה גדולה לפני שבוע, ובאמצע המסיבה קיבלתי שיחת טלפון מחבר שלי באנגליה, והוא ספר לי שמישהו שמאוד מאוד קרוב אליי נפטרה. חבר ידידה של החיים שלי בעצם, ובאמצע את השמחה בכיתי, ואז היה שמחה עוד פעם. אז היה עצב ואחרי זה שמחה. אז רגשות, עבודה עם רגשות, זה לא לעצור אותם, לא לסגור אותם, לא להיות נגדם, אבל קצת להיות כמו בן אדם שיושב על גדה של נהר ורואה את כל המים זורמים בנהר. אז רואים את המים זורמים של העולם הרגשי שלנו, שיש כזה או אחר, ויש רגש כזה ורגש אחר. ואם רואים את הזרם של רגשות, אז הם לא צריך לבנות מהם כל מיני סיפורים ועניינים ובעיות ודרמות. לא צריך, בגלל רואים אותם, כמו עד למחשבות, אפשר להיות עד גם לרגשות. לחוות אותם, לבכות אם צריך, לחייך, אבל לא לבנות מהם דרמות וסיפורים שגורם לנו הרבה סבל באחרים בגלל הרגשות כאלה. דוגמה טובה מספר של אתי הילסן, ספר שכתוב לפני, באמצע מלחמה עולם השנייה באמסטרדם, היא יומן שלה, הגסטאפו היה ברחוב בחוץ, והיה לה הרבה הרבה רגשות, והיא כתבה כל הזמן, אם נותנים את, נגיד, עצב, את המרחב שהעצב מבקש, אז אנחנו חוזרים לחיים עצמם, כרחב, הרוחב של חיים, לתת את הרגשות, את המקום שלהם, את המרחב שלהם, להיות איתם, ואז אנחנו חוזרים בחיים. יש כוח של חיים, אפילו כעס, שחושבים, כעס אסור? לא. דרמה לא אומר, אסור לנו לכעוס. אדם אומר, כן, רואים את הכעס שזה עולה, להיות עד לכעס, רואים שהוא עולה מהטריגרים, רואים את כפתור שיש בפנים, שנלחץ על ידי מצב, ואז רואים את הכעס שעולה ונעלם. ואם אנחנו עד לכעס שעולה, לאט לאט הכעס יהיה הרבה יותר פחות, הרבה יותר קל ופחות הרסני. בגלל אנחנו לא בבורות, אנחנו רואים את הכעס, ואפילו חבר של הכעס, ואז לא צריך לבנות מהכעס בתוך הבורות כל אלימות וכל מיני השלכות ובניות.
טוב, אז אנחנו דיברנו קצת על רגשות, ולרגשות כמו אהבה יש מקום מיוחד בבודיזם, נכון? אהבה ונדיבות.
כן, כן. כל מה שדיברנו עד עכשיו, זה קצת על שטח של תודעה, ומיינד, ומחשבות. אז הכל, הדרך בודיסטי או הדרך של הדרמה, זה לא טכני. זה גם הרבה הרבה עבודה של טיפוח פעולות, אנרגיות, ואפשר להגיד עולם של kindness, עולם של עיניים טובות. וזה משהו שבאופן טבעי זה קורה במיינדפולנס. באופן טבעי לבד זה קורה, בגלל אם אנחנו עם עצמנו, גם אנחנו עם העולם. ואם אנחנו בתוך הכאב של עצמנו, אז אנחנו רואים את הכאב של בן אדם אחר, ואז נוגע ללב שלנו. Mm-hmm. ויש הרבה, באופן טבעי, הרבה יותר חמלה, ואנחנו מסתכלים עם עיניים טובות לאחרים באופן טבעי, בגלל אנחנו יותר אינטימי וקרובות לעצמנו. אבל אפשר לטפח את זה יותר, וזה מאוד חזק בתוך הדרך דרמה, ש... לומדים איך להסתכל בעיניים. וזה אומר לא רק בן אדם, בעלי חיים, הפלנטה, האקולוגיה, הסבל של כל חיים שרוצה לשרוד, כאילו. ורואים מהלב, זה נפתח, הלב נפתח יותר ויותר על ידי ראייה. אז זה לא רק ראייה של המיינד, זה גם ראייה הלב. איך הלב מסתכל על העולם. יש סיפור מצחיק מאיזה נזיר בודיסטי טיבטי, שהם בודקים את במעבדה את גלי מוח שלו בתוך מדיטציה, והוא מתחיל לצחוק. והם אומרים, למה אתה צוחק? הוא אמר, בגלל כל החיישנים הם במקום לא נכון. אתם עשיתם את החיישנים בראש, הם צריכים להיות בלב. בגלל זה הבסיס של החוכמה ושל הרי שלנו. אז זה נכון שהרבה עבודה אפשר להגיד בלב. והמילה mind בפאלי, צ'יטה, זה אותו מילה של לב. זה לב מיינד במילה אחד. אז לא עושה הבדלים. אפילו אם דיברתי איתך על מחשבות שלך, על אולי ההקלטה לא עובד, כן עובד, שם יש דאגה. קצת. אז זה אומר רגש. כל מחשבה יש רגש קטן.
טוב, אז הסיפור הזה הוא מקום יפה לסיים. תודה רבה, סטיבן, מאוד נהניתי מהרעיון הזה. זמן נאחל לכולם.
תודה, ומאוד מאוד טוב לדבר איתכם, והרבה ברכות לחיים מלאים של מלאים אהבה וקיינדנס ותודעה רחבה.
הלוואי, תודה רבה.